אילנה רוגל מדברת על זה שנשמה תממש אופציה של מחלה, כאשר מתחיל להיות קונפליקט מאוד עמוק בין ההיבט השכלי להיבט הרגשי. ההיבט הרגשי מאוד רצה קשר עם אישה, מאוד נמשך, מאוד הייתי כמהה לזה. וההיבט השכלי, כל הזמן הקיבוץ, אמר, מה פתאום? מה קורה פה? מה את סוטה? מה את זה? ובעצם הספר הזה בא לתאר איך קונפליקט בחיים שלנו, קונפליקט כרוני, יוצר מחלה, לא חוטפים מחלה, ובעצם איך המערכת יחסים ביני לבין עצמי, או בין כל אדם חולה לבין עצמו, נתק בתקשורת, בין שכל לרגש.
ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. יום בהיר אחד, לימור תמיר חלתה בטרשת נפוצה, ולאחר שלא מצאה תשובות אצל הרופאים הקונבנציונליים, יצאה לחיפוש מזור למחלתה, והגיעה לאשת הרוח והמרפא, אילנה רוגל. המפגש הזה סובב לה את החיים ב-180 מעלות, והחל את תהליך הריפוי והחזרה אל עצמה. דרך הספר שכתבה, Less Beat, לימור מגוללת את סיפור חייה, ואת השלבים שקראו את נשמתה, ולבסוף הביאו למחלה. לדבריה, מחלות הן יצירות שלנו, שנועדו להחזיר אותנו לעבר מסלול החיים, והלימה לחוזה הנשמה עליו חתמנו לפני שבאנו לגוף. בפרק הזה, לימור ובת זוגה עדי פלד סחפו את המעלית באומץ ובהירות רבה לעבר תהליך ההחלמה. בהדרכתה של אילנה רוגל, מייסדת מגדלור, מרכז ליישום תכני רוח וחומר, הצטרפו אלינו למסע נשים אותנטי, כנה ומעורר השראה. האזנה נעימה.
יושבות איתנו עדי ולימור, לימור תמיר ועדי פלד, שהגיעו אלינו ממרכז מגדלור. מרכז מגדלור, אני מזכיר לך, הוא של אילנה רוגל, ולימור תמיר מנהלת אותו. ועדי פלד, בת הזוג שלה, היא מרצה לפסיכולוגיה חיובית, ואנחנו נעשה היום פודקאסט, אני מקווה שהוא ימריא לגבהים שאנחנו רוצים, על תהליכי החלמה, ואנחנו מאוד סקרנים בעקבות הספר שכתבת, Less Beat, לא Less Beat, Less Beat.
מחסירה פעימה.
הספר הזה, תכף אנחנו נתעמק וככה תציגו את עצמכם וככה נתחיל לזרום. יש לנו אמירה כזאת שאנחנו צריכים להתרחק מהחוף כדי להרגיש בנוח עם השאלות ועם הזרימה. אז אנחנו הולכים לדבר גם על הספר שכתבת ועל תהליך ההחלמה האנרגטי שעברת ועל התהליכים שאת עושה כתוצאה מאותו תהליך החלמה. תהליכים שאת מעבירה אנשים אחרים כמאמנת, ועל מרכז מגדלור, ובכלל כל מיני תובנות וחיבורים בין חומר לרוח, אתן גדלות ליד אילנה רוגל, שהיא סוג של מטאור רוחני נקרא לזה, או שמש רוחנית, או מגדלור.
איינשטיין, זה כמו לפגוש את איינשטיין קצת בגלגול הזה.
אני אהבתי שמישהו אמר באחד הפודקאסטים שאילנה רוגל היא הרולס רויס של עולם הרוח. זה דימוי פשוט מדהים. אני רק בתור המנהלת של מרכז מגדלור רוצה לציין שעדי פלד עורכת את הפודקאסטים, את רוב הפודקאסטים של מגדלור עם אילנה רוגל. היא לא רק כאילו ברייכמן, שזה הרבה, אבל מבחינת מגדלור היא ומיכל זגון בעיקר.
אז לימור, ספרי קודם כל למה בער לך להוציא ספר לעולם.
קודם כל זה לא בער לי, אבל כתבתי למגירה והעליתי פוסטים בפייסבוק במשך שנים. קצת על הרגשות, קצת על זוגיות, ותמיד היו שם תובנות שקשורות לדרך שלי עם אילן, על ההסתכלות המתחדשת שלי עליי, על החיים, על מחלה. ואנשים נורא אהבו את הפוסטים האלה, וכל הזמן אמרו, נו, מתי הספר? תוציא ספר. ואני כל הזמן, על איזה ספר הם מדברים? וזה ככה נמשך שנים, עד שהגיעה הקורונה, והיה זמן, והתקשרה מישהי שהיא עורכת ספרותית לקבוע תור אצל אילנה רוגל, אני אחראית על היומן של התורים גם, כי צריך לדעת להסביר למי מגיעים בתור הזה, היא לא תזונאית רגילה. התגלגלה שיחה עם, עם העורכת הספרותית הזו.
עוד בטלפון לפני.
כן, כי היה לי זמן באותם, פשוט דיברנו על ספר והוצאת ספר, והיא אמרה לי, את יודעת מה, תשלחי לי איזה פרק, ונראה על מה מדובר. שלחתי לה, והיא אמרה לי, וואו, תשלחי לי עוד. ואמרתי לה, אני לא סופרת, אבל היא אמרה, לא צריכה להיות סופרת, את צריכה לספר את הסיפור שלך. וככה זה קרה, בקורונה היה זמן, וכתבתי. חיברתי הרבה פרקים שהיו לי במגירה, והיה לי מאוד חשוב לשזור דרך הסיפור חיים שלי את התובנות של הדרך והרעיונות של אילנה רוגל, כי פשוט צריך להעביר את זה הלאה.
את כבר היית חולה בטרשת נפוצה כשכתבת את הספר?
בוא נגיד ככה, ב-2007 התפרצה המחלה.
אז זה הרבה לפני.
לפני 15 שנה, ואז הגעתי לאילנה רוגל אחרי כמה שבועות, ואז החיים שלי שינו כיוון בשנה הזו שפגשתי אותה. אני עם מחלה ברקע כל הזמן, אבל אני לא חולה. זו מחלה כרונית, היא באה בשביל להישאר. אי אפשר להעברים מזה. אז זה תמיד ברקע, אבל אני לא...
כרוני זה אומר שיש בליפים של התפרצות?
כרוני זה אומר שיש אקדח שצמוד לרקה כל הזמן. ומאוד מאוד תלוי בהתנהלות שלי. אני יודעת איזה התנהלות שלי עלולה לדרדר את המחלה, או איזה התנהלות עלולה ליצור התקף במחלה. אז אני כל הזמן צריכה להיות מאוד נחמדה אליי. לאכול בזמן, לישון בזמן, לא לרצות. כל מה שקשור לבסיס של המחלה, אני צריכה להיות מאוד מודעת לזה, כדי שאני אחיה לצד מחלה כרונית, ולא, היא לא תנהל אותי, אלא אני ינהל את הדבר הזה. אז אני מנהלת את זה. אני לא הכי בריאה בעולם, אבל אני לא חולה בכלל. אם אפשר להגיד את זה ככה. יש לי מחלה כרונית, אבל היא לא פעילה כבר הרבה שנים, למרות שבשנה האחרונה קצת יותר קשה לי ללכת למרחקים ארוכים.
פיזית,
שזה כן קשור למחלה, אבל בוא נגיד שאם לא הייתי מודעת לכל מה שאני מודעת ועושה את מה שאני עושה, כבר יכולתי מזמן להיות על כיסא גלגלים לדעתי.
למה חטף דווקא את הרשת נפוצה?
אני לא חטפתי, אני יצרתי.
יצרתי.
אם אני חטפתי, אז אני קורבן.
זה פסיבי, כן.
זה מגדלור עכשיו. כל מה שאני מדבר על זה לגמרי, אילנה רוגל.
לא, אני חייב להגיד שזה מדהים, כי יש לי פה פלשים לישיבה עם אילנה פה, ומי כמוכן יודעות. גם אנחנו כמאזינים יודעים שלפעמים מאוד קשה להבין את
הטרמינולוגיה. אתם מאוד אמיצים שהזמנתם אותה.
והיא אמיצה שהיא באה.
היא גם אמיצה שהיא באה. יש לה את האומץ מהסוג שלה, כן.
והיא ישבה פה בפינה הזאת. בעיניי יש פה איזה סוג של סגירת מעגל, כי היא דיברה על הרבה דברים שבאמת מי שמדבר את השפה וככה יודע לנהוג ברולס רויס של עולם הרוח, אז הוא באמת מבין מה זה אומר. אבל פה יש באמת את ההנגשה של הדברים שלה, ואותי גם מרגש לשמוע את מה זה אומר ביום יום, ולשם אנחנו צוללים היום, אבל גם לשמוע איך זה פרקטי, איך המילים הגבוהות האלה, איך העולם הזה שבאמת נראה לי שרוב האוכלוסייה לא,
נכון.
לא דובר את השפה, איך זה מתרגם להחלמה.
נכון, אז קודם כל צריך ללמוד את השפה ואת הטרמינולוגיה, וזה העבודה של עדי ושל מיכל זגון רוגל, קלטה ושלי. אנחנו הצוות שעובד איתה, כל אחת בתחומה. המסע שלנו, מתוך רצון ובחירה, זה קודם כל להישאר כמה שיותר קרובות ולהיות איתה ולהתפתח ולפשט את הרעיונות שלה. עדי עושה את זה בדרכה, מיכל בדרכה ואני בדרכי. אז אנחנו, כל אחד סוג של קסוטו כזה של אילנה רוגל, היא באמת שטר מאוד גדול, וככל שפורטים אותו, אומרים, וואו, בא לי לדעת עוד מזה. אז אני לא חטפתי מחלה, אף אחד לא חוטף מחלה, אילנה מדברת, וכל מיני אנשי רוח מדברים על זה שיש לנו חוזה נשמתי, שאנחנו כתבנו אותו עם הרבה מאוד אופציות של התפתחות. יש איזשהו סעיף של תזכורות בחוזה נשמה של מחלות. המחלות הן צומת של התפתחות, הן נועדו לומר, איפה אני ירדתי מדרך המלך שלי בחיים שלי, וזה עצירה בשביל לחשב מסלול מחדש, ולמה דווקא טרשת נפוצה או סרטן שד או ריאות, זה כבר נלמד בקורס שלה, הרעיונות הפילוסופיים הרגשיים של כל איבר, ואז בעצם ברגע שהבנתי מה המשמעות הפילוסופית הרגשית של מערכת העצבים ושל המערכת החיסונית, אז יכולתי בהדרכתה להבין איפה הנתק פה ביני לביני ואיך להתחיל להתנהל אחרת.
אז רגע, אני חוזר לספר.
כן.
בספר... קודם כל, אני קראתי אותו בשקיקה, אני קורא לאט, לא קראתי אותו בארבע שעות כמוך, עדי. לקח לי זמן, לא כי אני לא קולט את הפרטים, אלא כי קריאה פיזית, משהו בקטע האדמתי הזה של לקרוא, לוקח לי זמן, אבל הרגשתי כאילו אני עולה על רכבת מהירה, או אפילו מטוס, ופשוט טס איתך. זאת אומרת, משהו בקצב של החיים, של ילדת קיבוץ מחולדה, ילדת חוץ, נכנסת למקום חדש כי יש איזה דחיפה מהבית ללכת לשם עם אימא שהיא עסוקה מאוד בעצמה, האנרגיה שלך היא טורפת.
טורפת ונטרפת. תשמע, חוויה בקיבוץ הייתה טובה בשבילי. אני באתי מבית שלא היה לי כיף בבית. אז אני כאילו הגעתי למסגרת שיש סדר יום. בוא נתחיל מזה שבמבנה האישיות שלי, כפי ששמת לב בספר, אני חסרת גבולות, אין לי גבול. אז גם בתור ילדה לא היו גבולות, אבל מה שבן אדם עם גבול הכי משווע זה לגבולות, למסגרת. ובקיבוץ דווקא הייתה מסגרת, והיה סדר יום, והיה מי שאומר מתי לאכול, מתי לישון, מתי... זה עשה לי טוב. היה שם את הסריטות של לגדול בלי הורים וילדת חוץ, ובסדר, אבל זה בקטנה. אבל אני יותר רוצה להתייחס איתכם להיבט של חוזה נשמה, שהנשמה בעצם כותבת את החוזה, ואני התסריטאית, ואני הבמאית, ואני השחקנית. כתבתי כאופציה ללכת לקיבוץ, כי בקיבוץ זה קולקטיב. זה קבוצה וכולם אותו דבר. ואם אני רוצה ללמוד את הנבדלות שלי ואת הייחוד שלי, אני צריכה להיכנס לקבוצה שכולם אותו דבר ולמצוא במה אני שונה. כדי להגדיר את עצמי, אני צריכה להיות חלק מקבוצה. זאת אומרת, אמא שלי פה בסיפור חיים הזה, השחקנית הזאת, האם הביולוגית בסרט של החיים שלי, היא שיתפה פעולה עם רצון נשמתי שלי לצאת מהמשפחה ולצאת למסע חיים של החיפוש שלי את עצמי. חיפוש לא מתחיל בחדר עם פונפונים. חיפוש מתחיל כשאתה נשלח ושולח את עצמך החוצה, אם זה מהתת מודע או מהמודע. וזה היה יציאה למסע חיים שהתחיל לחפש. וכל הספר אני מחפשת, כל החיים
חיפשתי. אבל את גילית בגיל מאוד צעיר שאת נמשכת לנשים. באיזה גיל זה היה? עוד לפני 15. הבגרות המינית, לא?
זה היה שם, כתוב שם, היו התחלות, נשיקות עם בנים וקצת מזמוזים וכאלה, אבל ההתאהבות המשמעותית הייתה במצילה האמריקאית, בבריכה, באימי. אני חושבת שהייתי בת 15 אז. זה כמו 12 של היום.
כי בת כמה את היום?
היום אני, לפני שבוע, 58.
זה טוב. לא רואים.
לא רואים, כי זהו, כי עושים... מסנכרנים בין הרוח לחומר.
15 שלפני, כמה זמן זה?
15 שלפני 40 ומשהו שנה.
מי דיבר על עולם של לסביות, הומואים, טרנס?
אז זהו, זה היה מאוד מוזר, גם לי. גם אני ידעתי שזה סוג של לא בסדר.
אני הרגשתי צל מאוד כבד על ה... וואו, מי אני? אני לא בסדר.
כי אילנה רוגל מדברת על זה שנשמה תממש אופציה של מחלה, כאשר מתחיל להיות קונפליקט מאוד עמוק, בין ההיבט השכלי להיבט הרגשי. ההיבט הרגשי מאוד רצה קשר עם אישה, מאוד נמשך, מאוד הייתי כמהה לזה. וההיבט השכלי, כל הזמן הקיבוץ, אמר, מה פתאום, מה קורה פה, מה את סוטה, מה את זה, ובעצם הספר הזה בא לתאר איך קונפליקט בחיים שלנו, קונפליקט כרוני, יוצר מחלה, לא חוטפים מחלה, ובעצם איך המערכת יחסים ביני לבין עצמי, או בין כל אדם חולה לבין עצמו, נתק בתקשורת, בין שכל לרגש. זה בשפה הכי פשוטה.
זאת אומרת שאם אנחנו רגע מתייחסים, ועדי, אני מבין שאת מרצה על פסיכולוגיה חיובית, אז אנחנו נכניס פה רגע את המושג ריפריימינג לתמונה. בעצם יש פה איזושהי הסתכלות מחדש על כל הדברים שאני חושב, שוב, שרוב האנשים חוטפים מחלות. רוב האנשים, או לפחות מתייחסים על זה כעל לחטוף מחלה. ולרגע הזה שבו היה את הקלש הזה בין השכל לרגש, אנחנו בכלל לא יודעים מתי הוא היה ושהוא היה בכלל. ואז מה שאת מביאה לפה בעצם זה סיפור אחר לגמרי, שקודם כל הדבר הזה נכתב כבר מראש. היה...
מתוך אופציות.
מתוך אופציות.
הרשות נתונה אם לממש או לא.
והתממש... ועוד יותר מזה, אנחנו לוקחים למקום של, שבטח עוד נרחיב עליו אחר כך, אבל שהמחלה היא חלק מהתסריט, והיא גם נועדה מן הסתם לשרת משהו במימוש שלך.
המחלה משקפת לי את היחסים ביני לבין עצמי.
שזה נועד.
כדי שאני יחשב מסלול מחדש ויתחיל לפעול על פי החוזה שכתבתי עם עצמי.
ואם החוזה
הזה מתממש. לכבד את הבחירות הנשמתיות שלי.
ויש לכל הסיפור הזה גם מטרה גבוהה. זאת אומרת שאם אני מכבד את הייעוד הנשמתי שלי ואת התסריט, זה ילך למקום...
יש למידה.
נכון, יש למידה, אבל זה הולך... מה שאני בא להגיד, זה הולך למקום מדויק, חיובי.
אתה יודע, שייקספיר אמר, "Nothing is good or bad until we make it so."
אוקיי.
שום דבר הוא לא טוב או לא טוב, עד שאנחנו לא עושים את זה כזה, בפרשנות שלנו. אז ברגע שיש למידה, לא משנה איך, דרך הילדים שלנו, דרך מחלות, לא משנה איך. זה מה שחשוב.
אבל הלמידה הזאת היא מהותית. היא מהותית. היא לא משהו שיכול לקחת אותנו אחורה. הוא לוקח אותנו קדימה.
אני רוצה לומר משהו כדי לדייק את זה. מה שמשמעותי ביותר מבחינתי, זה ההבנה שאני זו שכיוונתי מאחורי הקלעים, את זו שעל הבמה, אל עבר מחלה, כי אמרתי עד כאן. אני התסריטאית והבמאית והשחקנית. זה לא משהו שהוא מנותק ממני מה שקרה. אני הובלתי את זה.
מדהים.
בזמן שאיננו זמן, בעת שינה, כשאנחנו לא ממש פה, איך שילנה אומרת, יש כמה רסיסים על המיטה שנשארים לתפקד, אבל אנחנו חוצים את המימדים האלה ונפגשים עם עצמנו, ואני יושבת עם עצמי מול החוזה ואומרת, היי, האיש שם בכדור הארץ ממש, כבר ממש הלכה לאיבוד. מסתכלים בחוזה ורואים מה יש פה. יש פה אופציה, אני פחדתי, חששתי שאני אלך לאיבוד ואני ירצה וכל זה בכדור הארץ. אז יש פה אופציה לתרשת נפוצה שמדברת על קצר בתקשורת. וכך אני אוביל את עצמי, אני אעצור את עצמי עם המחלה, אני אעשה חושבים, אני אגיע לאילנה רוגל, זאת אופציה בחוזה, היא תדריך אותי. הכל מלא אופציות. אני גם יכולה להיות חטפתי מחלה ולהיות לקוחה מספר אחת בתל השומר כל יום. זה זכותי, זה עולם בחירה.
וגם לצאת מפה יחסית מהר לפעמים, כן?
כן. לצאת מהחיים.
כן, כן.
מה שאתם כרגע אומרות ומונח פה על השולחן שלנו, זה שאנחנו אלה שמשבצים לעצמנו את האפשרות למחלה, וכשאתם אומרים את זה לאדם מהרחוב, את האמירה הזו, הוא אומר לכם, אתם נפלתם על השכל, אני אשבץ עצמי סרטן, אני כן, זאת אמירה אחת. אבל אני רוצה להתעמק, ללכת איתך למקומות שבהם לא היית בטוחה מה קורה איתי. אני חולה, אני עוד לא נפל לי הסימון, שאני מחזיקה במושכות. שלב הזה שאני קופצת את הבנג'י ואני באמת מחפשת, ואני לא במקום היודע או הולך לרופא קונבנציונלי, או הולך לרופא קונבנציונלי ולא מקבל תשובה, אלא במקום המתמסר הזה, זה נקרא במסע הגיבור לחצות את הסף.
מבחינתי זה היה המקום הכי גרוע. המקום הכי גרוע שידעתי שחליתי במשהו שאין לו ריפוי, שלרפואה הקונבנציונלית אין תשובה, והפרופסור בבית חולים אומר לי שיש לי איזה בג במערכת, אני אומרת לו, ממה זה נוצר? המערכת החיסונית עוקפת את מערכת העצבים, למה? זה בג במערכת שאנחנו לא מבינים אותו, אז את הבג במערכת הזה יצאתי לחפש, ומצאתי עם אילנה רוגל מהו הבג, אבל השבועות האלה של חוסר הידיעה...
זה שבועות?
זה שבועות. עד שהגעתי לאילנה, עד ש...
זה מהיר, מאוד, לא?
כן. זה מהיר נשמע.
כן, אבל כן. אני מאוד מהירה, אתה קראת בספר. הכל מהר.
זאת אומרת, המחלה התפרצה ב-2007, אמרת?
ביולי 2007, ובספטמבר 2007 הייתי אצל אילנה.
תוך חודשיים?
תוך חודשיים.
וואו, יש אנשים שמתהלכים עם מחלה כרונית שנים, ומתישים את עצמם.
לא אצלי.
אחת הקריאות שלנו פה,
זהו, נכון.
זה שאם יש לכם מחלה כרונית או לא כרונית, פשוט לכו תבדקו, יש תשובות לדברים.
אבל אני חושבת שבמחלה יש הרבה מאוד רווחים, ובקורבנות יש הרבה מאוד רווחים, ואני לא טיפוס כזה.
של תשומת לב, של תראו אותי,
תו נכה,
תטפלו בי.
הקצוות, אני מרכז הבמה במשפחה שלי, כל הזמן מה שלומך, מה איתך, כולם הולכים על ביצים לידך. יש הרבה מאוד רווחים
כן,
במחלה.
כן, אבל אלה לא רווחים שאדם באמת, באמת, אני חושב, הוא רוצה לבחור לעצמו.
שבן אדם היה דחוי הרבה שנים, יופי של רווחים.
כן, אבל הם רווחים, אני חושב הם רווחים נמוכים, אם אפשר לעצור בן אדם. וכשאנחנו גם מדברים פה, אז אני מתחבר למה שאתה אמרת, דני. יש איזשהו מסר גם שעובר החוצה. ואם המסר הזה כבר עבר, והוא עבר גם אצלנו פה לא מעט פעמים, זאת אומרת לא להיות קורבן למציאות, אלא להכתיב אותה, אז כשעוצרים רגע ושואלים מה הרווח הגבוה, מה אני רוצה באמת להרוויח, זה לא להיות קורבן, זה לא להיות במקום הזה של תתייחסו אליי או שיהיה לי תו נכה. אני בטוח שכל אחד שחולה במחלה כלשהי, ישמח לוותר על תו הנכה ולקבל well-being.
אני מאמנת הרבה מאוד אנשים להחלמה, וזאת השאלה הראשונה, האם אתה באמת רוצה להיות בריא? לא כולם. לא כל הנשמות כל כך חרוצות, כל כך הישגיות. אני בן אדם הישגי, אז זה בכל דבר זה מנהל אותי. Okay. אני גם לא אוהבת להיות תלויה. אני לא אוהבת להיות קורבנית. זה משהו, זה עניין של אופי. זה יושב על המבנה אישיות שלי בול, על המבנה אישיות של עדי מתאים מאוד. והרבה מאוד אנשים, הידע שאילנה רוגל מביאה, לא מתאים להם, כי הם לא שם.
אני חושב שכי לא יודעים להכיל אותו, זה לא כי לא רוצים.
זה מה שנקרא לקחת אחריות.
בדיוק.
והרבה אנשים לא מוכנים לקחת אחריות על חייהם. הם אומרים, קיבלתי מחלה.
או לאמא שלי היה.
קיבלתי, זה הגיע עליי.
פה אנחנו באים בעצם...
אנחנו אומרים, יצרתי, זה משהו אחר.
מה תפקיד המעלית? תפקיד המעלית הוא בעצם להנגיש את הקומות הגבוהות ללובי, ולהגיד, זה אפשרי, וזה קשה, זה מאתגר... לבוא ולקחת, המילה אחריות היא בכלל מילה שכאילו יש בה משהו אולי לפעמים קצת מאשים כזה.
אבל יש בה גם את החירות.
קח אחריות או לא קח אחריות.
יש בחירות, זה נכון.
החירות נמצאת באחריות.
אז אנחנו באים להגיד, המקום לקחת אחריות, כמו שאמרת, הרשות נתונה, אפשרי. ואת באת ולקחת את האחריות הזאת מטבעך, כי את כזאת וזה בקצב שלך, אבל גם מי שלא בקצב שלך...
יכול... מה הייתה האופציה?
מה האופציה? האופציה היא כמו שאת אומרת, ללכת למקום ה...
להיות נכה תוך כמה שנים? להיות עיוורת?
בשבילך זאת לא אופציה, ואנחנו רוצים להגיד, זאת אופציה, זאת אופציה שאפילו, ואמרנו את זה בטח פה בהרבה הזדמנות, שמחלה תהיה מתנה, וואנס אנחנו עושים את הרפריימינג הזה, את הניסוח מחדש של מחלה, אז זה מאפשר להסתכל על כל החיים אחרת, זה שיפט.
נכון, אבל אני חושבת שכשלומדים חוזה נשמה, ונמצאים עם אילנה רוגל כל כך הרבה שנים, אתה כל כך מבין שזה אתה יוצר, אתה יוצר את זה באופן לא מודע, כן? אין פה שום האשמה, ברור. אתה מבין שאתה יוצר את זה, כי אתה רוצה לתת איזה קפיצה קוונטית. יש לך אפשרות לקפיצה קוונטית עם החיים שלך.
בדיוק, זאת המתנה.
כן.
את יכולה לתאר את הקטע שנפל לך הסימון?
זה היה הדרגתי. קודם כל ישבתי מולה בפגישה, כמו כולם בהתחלה ששומעים אותה, 60% הבנתי, 40% לא הבנתי. ב-2007 הרגשתי שהיא מדויקת כמו קרן לייזר, והיא סקרנה אותי. זה סקרן אותי ואמרתי, בוא נראה, אז היא אמרה לי, תתחילי עם התזונה, תתחילי עם הסדר יום.
מה היה המסר שלה? מה היא אמרה לך?
שאני אפסיק, כן,
אני מצחיק שאתה שואלי, זה שעתיים פגישה. אין שם מסר אחד, יש שם הרבה מסרים.
הכותרת, תרשת נפוצה, בכללי, זה מחלה שיושבת על מחיקת העצמי, ויתור על העצמי, ובשל זאת אובדן גבולות בנתינה ובריצוי, והיא אמרה לי, כל עוד את לא תשימי גבול בהתנהלות שלך, עלולה להיות לך מחלה עם הגבלה בגוף הפיזי. זאת אומרת, שאני הבנתי שכל הגבלה שמתרחשת בגוף שלי, היא סוג של סמן ימני שאני עוברת את הגבולות.
יופי.
האמת, אני מתאתגר את זה רגע.
רגע, שנייה. אני חוזר לספר. ספר...
רגע, שנייה, תן לי לאתגר את זה רגע.
לאתגר ואז נחזור לספר.
כי האמת שקצת קראתי על טרשת נפוצה, והבנתי שהיא לא כל כך נפוצה, לפחות מהכתובים, שהיא לא כזאת מחלה...
היא נפוצה בגוף, זה אומר טרשת כמו רולטה רוסית, יכול להיות פה
שם. אני משחק רגע עם המילים. זאת לא מחלה מאוד שכיחה.
באוכלוסייה.
באוכלוסייה.
אחד לכמה?
ממש הרבה פחות ממה שחשבתי, שיש...
יש כמה אלפים
בכל העולם, בארץ 6,000,
כן.
בעולם 3 מיליון, זאת אומרת, זה מחלה איזוטרית אפילו ברמות...
אבל היא שייכת למחלות המוח המכובדות.
ואז חשבתי שאני מכיר...
תן כבוד!
כן?
סליחה.
סליחה, יש כבוד
לאוכלה. אלצהיימר, פרקינסון, מחלות מוח מנוונות, ניוון של המוח.
וחשבתי על אנשים, ואני מכיר 3 אנשים. שיכולים במחלה, שסטטיסטית אגב זה לא עובד, אני לא אמור להכיר 3 אנשים. והדברים שאת אומרת לגבי ויתור עצמי וככה עובד לי על 2, על 1 ממש לא, הוא מפורסם, הוא מוכר, קוראים לו דיוויד בלאט, הוא מאמן כדורסל. אני רואה את הפרצוף, אז תסבירי, כי אני יודע פחות ממה שאני אומר.
קודם כל זה יחסים בין האדם לבין עצמו.
זהו, ואני תוהה...
אתה לא יכול לראות את זה כלפי חוץ.
אני תוהה מה יש שם, זה נורא מסקרן אותי. כי הבן אדם הוא באמת...
יש פרסונה.
בשיא המימוש, הוא מאמן, הוא
כריזמה,
הוא מוביל.
זה מה שאתה רואה כלפי חוץ.
המחלה היא תמיד יחסים בין האדם לבין עצמו. הוא כועס בפנים, הוא מוותר בפנים, הוא טוב בחוץ. הוא כועס בפנים, זה מחלה אוטואימונית, זה תקיפה עצמית.
זה מקום לשים לב כאילו, כי הבן אדם הוא סקסס, כן? הוא המאמן הישראלי הכי טוב שיצא מפה אי פעם.
סקסס בחומר. מבחינת הנשמה שלו הוא קצת פחות.
ואנחנו יכולים לחשוב גם על עצמנו כסקסס, אבל יש בפנים את המערכת היחסים הפנימית הזאת, שקורית לדיוק דרך מחלה, או היא יכולה לקרות לדיוק בכל מזרחי.
אנחנו מחבלים את עצמנו כל הזמן.
ווואו, להקשיב לדבר הזה.
אז רגע, אני חוזר...
אני לא בטוחה, אגב, שבתוך תוכו הוא לא סקסס, הוא פשוט נקרא אל הדגל, לעשות עם עצמו עבודה.
הוא אומר לעצמו, אני בתקשורת נפלאה כלפי חוץ, יש לי קצר בתקשורת ביני לביני. זה מערכת העצבים.
וואו.
אז אני רוצה לחזור למקום שנראה כאילו בסדר לרוץ בחיים ולהיות באיזה דיאלוג של איפה אני דרך אנשים שאני פוגשת. בכל הספר יש כל הזמן אפיזודות של התאהבויות ובצורה כמעט אובססיבית, או לא יודע, המילה אובססיבית היא קצת מורכבת, בצורה מאוד
מוחלטת.
בצורה
מאוד אובססיבית.
להיות חברה עד הסוף, להיות בת זוג עד הסוף, לקחת חנות ספרים.
טוטליות.
כן, טוטליות. לקחת חנות ספרים ולהיכנס ברבק ולהרים אותה, כאשת עסקים, ממש להרים אותה. ולדעת למכור ולהיות ככה באיזה attachment מאוד גדול למה שאני עושה, כאיזה מין בריחה מעצמי אולי?
קודם כל זה דרייב אישיותי. זה דרייב שהתממש בחומר כל הזמן, ופשוט עם אילן הרוגל, הדרייב הזה שינה כיוון אל הרוח. אז אם זה היה ממקום של חסר, ממקום של געגוע לעצמי להיפגש איתי, כל הזמן התרגשתי להיפגש איתי לשברירי שניות דרך הבבואות של אחרים. אבל בסוף נפגשתי עם עצמי, ואז זה נרגע שם בחוץ.
ספרי קצת על התקופה של הליווי שלך, של סי איימן.
סי איימן.
אני דלוק על סי איימן. אז הייתי דלוק.
אתה רואה, לא קראת את הספר.
הנה, 10 שנים עם סי איימן.
אולי אחרי הפודקאסט תקראת את הספר.
כל ההתכנסות הזאת,
ספר טוב, כדאי.
זה כבר שיהיה לך חשק לקרוא את הספר.
בסדר.
הספר הזה בעצם עובר כמה וכמה מערכות יחסים שאני מאוד מאוד התאהבתי ומה למדתי על עצמי. וסי איימן, כשהייתי בת 23, פגשתי אותה. שמעתי אותה פעם ראשונה ברדיו ונדלקתי מאוד על הקול שלה, והייתה לידי חברה טובה אז וגם היום רותי, ששתינו פשוט יצרנו קשר איתה בתור מעריצות, והיא ישר ימצא אותנו לליבה, מצאנו חד ביניה, וזה הפך להיות חברות, ותוך כדי החברות זה הפך להיות ניהול הצגה, ממש להסתובב וכל ההפקות וטלוויזיה, והייתה שם הרבה מאוד תובענות שאני טבעתי מעצמי לספק לה את כל מה שהיא צריכה בכדור הארץ. היא לא לסבית, אבל אני כן, אז אני כן התאהבתי, היא לא התאהבה בי, אבל היא מאוד אהבה את הנוכחות שלי.
אני הייתי בטוח שהיא...
לא, היא ממש לא, בפודקאסט הזה נעשה סדר בעניין, היא מאוד אוהבת גברים, והיא מעולם לא הייתה עם נשים, אבל היא מאוד גיי פרנדלי, והיינו חברות מאוד טובות, אבל אני שם הרבה מאוד פעמים ויתרתי על עצמי ועל החיים שלי, היו לי שם הרבה מאוד רווחים, היה לי כרטיס כניסה פתוח לכל מקום, היא הייתה מאוד פופולרית בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, וזה היה עוד מערכת יחסים ש... לימדה אותי כמה אני בן אדם שהולך עד הקצה, גם ביכולות שלי להגיע לאן שאני רוצה, וגם ביכולות שלי למחוק את עצמי. אז קשר שמאוד מתאר את זה, כי כאילו מול סלבריטי זה קרה אפילו ביתר סט, מה שנקרא.
אבל איך יודעים שאתה מוחק את עצמך? כי את מתארת מקום שאת מרומשת המון מהיכולות שלך, את נהנית, את בקצב גבוה, את מחוברת לאנשים שאת מעריכה ואוהבת, את פעילה.
אבל לא נפגשת איתי.
מה זה אומר? מה זה אומר? איך בן אדם עכשיו שמקשיב, אומר... כולל אנחנו, נדע לזהות את הניואנס הזה, שהוא בעיניי מיקרו ניואנס.
אז אני אתן לך
בפעילות.
דוגמה פשוטה.
אם אני לא בפעילות ואני...
אני בפעילות בחוץ, אבל אני לא בפעילות פנימה.
איך אני יודע? כי, אני, אוקיי. כי הרגשה של אדם...
זה לא יודע, פעיל. זה מרגיש.
הווה נפשת, יש 24 שעות ביום לבן אדם, ש-12 שעות הוא ער. מתוך זה ביומן שלי כתוב, ללכת עם סי בבוקר ל... ספר לעשות צבע, אחר כך לישיבת הפקה, בשעה 5 מגיע החזי הנהג ואוסף אותנו ונוסעים להופעה, וכשנוסעים להופעה אני השומעת של כל הסיפורים, ומה קורה בחיים עם הבן זוג, עם הילדים, ואז חוזרים ועושים בייביסיטר וזה, זאת אומרת שאני כל היום בשירות ציבורי, וזה נקרא לעבור את הגבול. רציתי ללכת לחתונה של חברה או משהו, אבל אני כבר מחויבת להופעה, ואני כבר מחויבת לחיים של מישהו אחר יותר מאשר לחיים שלי. אני שוכחת אותי. ואני קמה בבוקר ואני חושבת, אוי, כתבו עכשיו על סי בעיתון, מה כתבו? ואני חייבת להגיב לעיתונאי הזה, ואני פשוט חיה חיים של מישהו אחר. אני לא חיה את חיי.
מה שאת אומרת, זה מאפיין רבים וטובים שעושים קריירה. אנשים שיום-יום הולכים ומתנהלים בחיים שלהם מתוך ריצוי, מתוך...
אבל היא לא הייתה הקריירה שלי.
רגע, רגע, שנייה, תקשיב. לא, עזבי אותך, אני לוקח אותך עכשיו ומשליך רגע על התנהגות אנושית של העולם המערבי, של אני צריך לפרנס, אז אני צריך להיות הכי טוב, ואני צריך קידום בעבודה, אז אני רץ ומרצה את כולם, ואני רץ ורוצה גם להיות אבא טוב, אז אני גם רץ אחרי הילדים שלי, ואני שוכח בדרך שיש פה אותי. וזה נורא נורא קל, זה מדרון חלקלק של לרוץ ולשרת את הסביבה, ואיפה אני, עם מי אני.
אבל יש לך מקומות, נכון? אתה עושה אייקידו. אני לא מדבר על דני. לדוגמה אבל. אבל יש לך מקומות שאתה פוגש...
את יודעת איזה עבודה זה היה, עדי? להגיד, אני עכשיו מוריד את הפרנסה שלי, כי אני חייב לפגוש את דני, כי אני רוצה לעשות שינוי, כי כל פעם שאני עושה משהו ואני מגדל אותו, אני מקבל כפה שמורידה אותי, ואני ביטאתי את זה פה בפודקאסט, זאת הייתה החלטה מאוד נועזת ולא פופולרית ולא אחראית אולי, ותוך כדי שיחה עם איילה, איך נאזן את זה ומאיפה יגיע, זה מאוד ללכת נגד הזרם.
אבסולוטלי, אבל לפעמים אתה יודע, אמרת את זה בהתחלה, כדי לגלות חופים חדשים, אנחנו חייבים לעזוב את חוף המבטחים, אז אתה הולך ואתה עושה איזשהו משהו אחר והוא בשבילך, וכשאתה מתחבר אליך, פתאום גם דברים אחרים מסתדרים מסביב, זה מה שקורה. אלא אם כן, אנחנו ראש בקיר, הולכים תמיד באותה הדרך, ואז לא קורה שום דבר.
כשזה קורה זה מדהים.
נכון.
כשאת עוד לא שם, עדי, זה ללכת אל הלא נודע, נכון? ולפחד וביג טיים להיות שם.
אלה הזמנים.
אני רק אומר, אני מציין את זה כי אנשים רבים מסביבנו נמצאים בפוזיציה הזאת שעכשיו לימור תיארה, של לרוץ על הקריירה, לרוץ לרצות את ההורים, לרוץ לרצות את הילדים, לרוץ לרצות את הבן זוג בת זוג, ופתאום מתעוררים יום אחד, איפה אני?
אני יכולה להגיב על זה רגע, קודם כל.
רק, קודם כל מקרבת מיקרופון פנים שלה.
קודם כל מיליוני אנשים חולים, אני לא החולה היחידה בכדור הארץ שהוזמנה לאולפן הזה.
קודם כל את חולה הראשונה שהגיעה למעלית.
אני לא חולה.
את לא חולה.
קודם כל אני לא חולה.
את לא חולה.
אני המבריאה.
המבריאה. המבריאה הראשונה שהגיעה.
היו פה כבר מבריאות, בוא לא ניקח פה זכויות את זה.
אני מבריאה נחמדה כזאת. תקשיבו. בעצם כל מה...
היא קיבלה אבל את הכיסא של המבריאות.
כן, זה שאני ישר
נמשכתי לו. סתם.
כל המהות של הסיפור הזה בכדור הארץ, מה שלומדים במגדלור, זה היחסים בין אני לבין עצמי. וכמה אני אהיה לעצמי, וכמה אני אהיה לסביבה שלי. ומה שאתה אומר פה, זה שרוב האנושות עוברת את הגבול שלה ועסוקה בריצוי. ורוב, לא רוב, אבל חלקים גדולים באנושות חולים במחלות אוטואימוניות. וזאת התקיפה העצמית, איפה אני שוכח את עצמי. אז פשוט
אני רוצה להעמיק את זה ולנסות לנתח מאיפה זה בא.
אוקיי.
זה לא מקרה שאנחנו, אני מלווה בעלי עסקים ונתקל בתופעה של קושי לבוא לקדמת הבמה. אני אצלם את עצמי, אני אופיע עם תמונות באתר שלי, אני אעשה סרטונים, אני אכתוב פוסטים בפייסבוק, ולי זה ברור מאליו שכן, אבל אנשים עוברים תהליך. עכשיו, ואז שאלתי את עצמי, רגע, למה בן אדם חולה במחלת הצניעות השיווקית? מה קורה פה? והמסקנה שלי, תוך כדי למידה בתודעת העל, והבנה שאנחנו לא באים לפה טבולה רסק, יש פה רקורד נשמתי, אנשים חיו במשך שנים במצב, בגלגולים קודמים, של אני חייב לשרוד, אני חייב לקיים את המשפחה שלי, ואני כל הזמן עובד כלפי חוץ כדי להסתדר בחומר, אין בכלל דיון עם הנשמה, כי אני במקום שאני חייב לשרוד. אני חייב לעבור את המלחמה הזאת, אני אימא, חייבת לפרנס את הילדים שלי, זאת אומרת, יש פה איזה הרגל נשמתי של הסרוויס, זה הדיפולט, השירות, נכון, לא בעידן שלנו, אבל אנחנו מביאים זיכרונות נשמתיים שרגילים לשרת את הסביבה ולשכוח את עצמנו.
אתה פה קצת מחפש תירוצים למה אנשים שוכחים את עצמם?
אני מסביר תופעות, לא מחפש תירוצים.
אני חושבת שאנחנו, אני יודעת מתוך לימודיי שאנחנו לוקחים את הזיכרון שאנחנו צריכים שישרת אותנו בחיים הנוכחיים. אנחנו לא סוחבים את כל הזיכרונות הנשמתיים שלנו לפעימה הזו. לוקחים את הזיכרון שישרת, ממה לפחד, למה להתקרב, למה לא להתקרב.
עד כאן החלק הראשון של לסבית. בחלק השני נמשיך במסע של לימור תמיר ועדי פלד לניו יורק בעקבות הקריירה של עדי ולחיבור ההדרגתי לאילנה רוגל. נשמע איך המשיכה לעולם התוכן העצום של אילנה הביא את לימור להפיץ את המסר כאשר קיבלה על עצמה לנהל את מרכז מגדלור במקביל לאימון והנעת תהליכי החלמה אצל חולים במחלות קשות. תודה שהאזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השמע השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו. למעלית.